כמו שדיברנו גם שבוע שעבר, ספר בראשית, אפשר גם לראות את זה על שאר החומשים, אבל במפורט בבראשית, יש זוגות של פרשות. כשלך לך וירה, עוסקות שניהם באברהם אבינו. כשבכל זוג, הפרשה הראשונה היא בעצם הפוטנציאל, הפרשה השנייה זה המימוש של הפוטנציאל. אני בכוונה התחלתי לדבר כשהיה רק כשנתקדם, שעה מאוחרת. אז לך לך וירה עוסקות שתיהן באברהם, ולך לך אנחנו עוסקים בחלום, ובירה אנחנו עוסקים במימוש של החלום. גם חיי שרה תולדות שעוסקות ביצחק זה באותו סדר, גם בעצב האיש לך ביעקב, ואשת מקץ ביוסף, ויגש שויחי ב-12 השבטים. הדף תכף יגיע. יש לי שאלה. בואו נתחיל ממש בצורה הכי פשוטה. יש לך עוד רק בקשה אחת. יש פה בעיה מובנית. הבעיה היא שאתם מכירות את הפרשה. תודה רבה, יש לך כוח. וההכירות הקודמת עם, 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 עם הפרשה חוסמת אותך מלהיות עם עיניים פקוחות לפי מה שקורה. אז תעשי מצווה. בואו נחשוב רגע שאנחנו במכון גיור. בסדר? שכאילו אין שום ידע מוגדר, עכשיו באים פעם ראשונה לעניין. אם אפשר בבקשה להתחיל לקרוא את הפרשה. מתחילת הפרשה, זה פרק י"ב פסוק א', שם בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם פעם ראשונה. אם אפשר בבקשה להגיע עד פסוק ה', משהו קצר, קולע קטן, 5 פסוקים. רק נזכיר שהרקע, אתם זוכרות את תרח, נחור והרן? ושרי ועסקה והמחיקה של הזהות שלה, זכור בשבוע שעבר. זה היה בשילי השיעור, גם חלקכם הייתם כבר בעולמות אחרים. בכל אופן, כאן אברהם יוצא פעם ראשונה, הוא עכשיו בעצם נמצא בחרן, בתחנת ביניים של תרח בדרך לארץ כנען, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מצווה אותו, והוא אכן יוצא לדרך. אני רק רוצה לדעת, אם אפשר, בבקשה, אחרי שאתם קוראים את החמישה פסוקים האלה, לראות האם אברהם מבצע, אברהם יותר נכון, בלי איי, מבצע את הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו. שוב, אנחנו עכשיו נמצאים, מחקנו את הרקע המוקדם, לא מכירים את הפרשה, בסדר? מתחילים עם זה מההתחלה. אני שואל, שוב, לאור הפסוקים, האם את חושבת שאברהם עומד בציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו? זו השאלה. איזה ניחוש, מדהים. הרגשת? עוד 10 שניות. כן, מה אתם אומרות? איילת, מה את אומרת? נכון. את אומרת שהציווי בפסוק א' הוא מאוד אלים. תתנתק מכל מה שאתה מכיר, מארצך, מארצך, מבית אביך, שלא תהיה שום טעות, כאילו, גם גיאוגרפית וגם חברתית וגם משפחתית, לך לך. ואתה מפחד בטח, נכון? זה לא, לא כיף להתנתק מכל השורשים שלך. לכן באה ברכה אחר כך. אתה תהיה גוי גדול, אני אברך אותך, אני אגדל שמך, יהיה ברכה, בברכה לברכך, הכל בסדר גמור, אל תדאג. ואז אומרת התורה, ואלך אברהם, כאשר דיבר עליו השם. מה הכוונה?
כמו שהוא אמר
לו. נכון? התנתק בו, אכן הוא התנתק. ואלך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה, בצאתו מחרן. איך הגיע לוט לסיפור? לא הבנתי. יפה. אז פה זה נשמע שאברהם הולך כאשר דיבר אליו השם. אברהם באמת מבין את הרעיון שצריך לעזוב את בית אביו. כולל גם את לוט כמובן, את האחיין. אבל לוט הוא כזה דבקית. הוא נדבק אליו פשוט. והלך איתו. זאת אומרת, לא שאברהם לקח אותו. זה עוד איכשהו בסדר. אבל פסוק ה' כבר יש פסוקים אחרים. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, וכל החושם אשר חשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. רצו ללכת ארץ הכנען ויבוא ארץ הכנען. מה את מזהה כאן מול פסוק א'? את צודקת. פה אברהם בעצם מחליט שהוא הולך לכיוון כנען, הוא עוד לא יודע, תכף נראה איך הוא באמת מזהה שזה הארץ אשר הרקע, כי באמת הקדוש ברוך הוא לא אומר לו לאיפה. חז"ל אומרים שכדי להגביר את החיבה, זה כאילו מסתירים את זה כדי שזה יהיה משהו הפתעה כזה. אבל באמת הקדוש ברוך הוא לא אומר לו לכנען, רק הוא הולך בדרך שאבא שלו כבר התחיל, כנראה לכיוון קדמה, לכיוון מזרחה. זה לא בדיוק מזרחה, זה כיוון דרומה יותר. אבל הוא הולך לכיוון כנען, משום מה, באיזשהו אופן. מה הקשר? מי ביקש ממנו לעשות נפשות בחרן? לא הבנתי. לא אמור לך להתרתק? למה אברהם עושה נפשות בחרן? תסביר לי רק את זה. הרי זה כל כך הפוך, נכון? זה בדיוק להפך. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תעזוב את הכל. לך לבד, אני אברך אותך, אל תדאג. אני אפרה אותך, אני ארבה אותך, ואני אברך אותך, הכל יהיה בסדר. מכיוון רש"י אומר שהדרך ממעטת את הזרע ואת הרכוש וכל זה, אני, אל תדאג, אני אשלים לך את הכל. ופתאום את שומעת שכאילו, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם אחד ללכת, פתאום אתה רואה פה אלפים הולכים. אתן לך דוגמה. נניח שאת מוזמנת לחתונה של חברה. ואוקיי, והיא הזמינה אותך לחתונה. פתאום את מביאה איתך, כאילו, את כל השכונה, כל הסניף, חברי הגה, ב', ג', ד', ה'. מה זה? כאילו, מי ביקש ממך לגייר אנשים? אני לא הבנתי. הרי כל הסיפור היה לנתק את אברהם מהמשפחה שלו, נכון? מולדתך, בית אביך, לנתק. למה אברהם מגייר אנשים? ולמה לוט מגיע? זאת אומרת, בהתחלה לוט הולך איתו. אז הבנתי, על דעת עצמו. הוא לא יכול להגיד לו, כאילו, אל תבוא איתי. הוא עודף אחריו. אבל אחרי זה כתוב שהוא לוקח את לוט בן אחיו. למה הוא לוקח את לוט? תסבירי לי, אבל בפשט, טוב, אני מבין את הדברים הללו. אבל בכל אופן, זה נשמע שאחרי הכל, כל דבר יש... יש לו כנראה באמת הסבר נקודתי. שרי כי הוא נשוי לה, לוט, כמו שאמרתי, שמדרשים שונים, גם האש, הרכוש והנפש, כל זה, אפשר להסביר את זה ברמה הנקודתית. אבל בסוף מה שיוצא, יש פה שינוי תוכניות. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו על ניתוק. ואברהם לוקח את כל חרן, פשוט מביא אותם לתקנן. עכשיו, דרך אגב, אין לו מושג כאילו כמה אנשים זה אותם נפשות. יותר מזה, רש"י אומר, זה לא היה רק עניין כאילו זה היה, הם פתחו פשוט מכון גיור באמת. אברהם מגייר את האנשים, שרה את האנשים, כאילו פרויקט של שינוע של חרן לארץ כנען. לא אמרנו נחלך לך?
אבל כתוב לך מבחינה פיזית, לא כאילו שאסור להביא את
זה. אז תגידי לי מה זה אומר מארצך וממולדתך ומבית אביך.
מהמקום, כאילו מה...
מה זה בית אביך?
מאיפה שגרת, כאילו שאתה נולדת, לא חייב.
הוא כסדים.
כאילו, תעזוב את העבודה הזרה הזאת, לא את ה... כאילו, הוא גייר, הוא החזיר בתשובה, זה דווקא טוב.
כן.
הוא הביא את האנשים למקום אחר, כאילו, מבחינה אמונית למקום אחר. את האמונה של בית אביך.
כן, כן. כשאת אומרת לך לך, זה נשמע שם יחיד או שרק לי זה נשמע שם יחיד? זה נשמע נכון. משהו מאוד, מאוד, מאוד ברור, מאוד כאילו דוקר כזה. אתה, 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 אתה. לך משם.
אבל אולי, כן. האישיות שאתה, כאילו, אולי כאילו כשאתה אומר לאברהם, לך לך, הוא מתכוון, האדם שאתה, כאילו,
כן.
הייעוד שקבעתי לך, עכשיו זה הזמן.
זה עכשיו?
יש
איך יש ליקוטי מוהר"ן
מקרה?
כן. אתם בטח יודעות שיש פה שני חלקים, נכון? יש כמה ויש תניאנה. באמצע, בין שני החלקים, יש פסקה אחת השמטות. נקרא אותה רגע שנייה אחת ברשותכם. תגידו לי אם זה מתחבר לכם. אתם רואות, זה בעצם החלק הראשון. זה השני. ובין הראשון והשני, יש פה, אחרי השאר, יש פה, אופס, יפה מאוד, הנה. כתוב פה למטה, השמטה. בואו נגיד לכם, מה כתוב בהשמטה? אומר רבי נחמן, אחד היה אברהם, זה מספר יחזקאל, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא יסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחרי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו אחד בעולם. התנתק מכל מי שמנסה להניע אותו משהו, לא סופר אף אחד. וזהו, אחד היה אברהם. מוסיף רבי נחמן ואומר דבר חשוב שקשור לכל אחד מאיתנו. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, מי שרוצה ללכת בדרכו של אברהם, אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינה זו, שיחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם. כדי שאדם יצליח להתקדם בעבודת השם, הוא צריך להרגיש שהוא יחידי בעולם. ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו, או חותנו, ואשתו, ובנה, וכיוצא. אל תזכור אף אחד. אם אתה רוצה באמת להתקדם, אתה אחד בעולם. או המניעות שיש משאר בני העולם, המליגים, ומסיטים אותו, ומונעים, ובאותו יתברך. וצריך שלחוש להסתכל עליהם כלל. רק יהיה, בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנן. זה השמטה, זה לא נגמר. חזק, נכון? כשאדם רוצה להתקדם, חלק מהעניין זה, כאילו לא לספור אף אחד. להיות אחד בעולם, לדעת שאתה, אתה והקדוש ברוך הוא. ולא להתייחס למי שלועג לך, למי שמונע ממך, למי שמסיח את דעתך, אבי, אמו, חותנו, אשתו, בנה, כל זה, אל תסתכל. זה מתחבר לך ללך לך? מאוד מתחבר, נכון? זה אומר, יש פה עכשיו ציווי שהוא משנה מאזן, משנה היסטוריה. אתה חייב להיות כאילו לצאת מתוך המעגל נוחות שלך. כן, כן. אתה חייב להיפטר מהמעגל נוחות שלך. אם תהיה תקוע שם, לא תגיע לשום מקום. אתה תהיה עוד מאותו דבר. היו מלא אנשים, כאילו עם רצונות טובים. בחרד, באור כסדים, כל מיני אנשים היו שם. אם אתה רוצה באמת להיות איזה ראש חץ של משהו חדש, אתה חייב להתנתק מזה. למה אברהם מתעקש להביא, הרי מה, אי אפשר לעשות נפשות בארץ כנען? לא הבנתי, כאילו. תבוא לבד לארץ כנען, תקים פה מכון גיור. למה אתה עושה נפשות בחרן? ושוב אני שואל, אנחנו מבינים שאברהם היה צדיק יסוד עולם, שלא תהיה טעות. עכשיו באים כדי ללמוד, לא כדי חלילה לדבר סרה על אברהם אבינו. שמה?
שאתה מרגיש שאתה לבד בעולם, יש לך אחריות, וכאילו,
המאמינים משהו,
בכל
מקום
שהוא יכול,
הוא יעשה
את
השליחות
שלו, אז כבר שם,
הוא יש לו את הלבד שהוא עושה לך
מה.
אבל אמור לך
לך.
תעזוב
את הכל. אבל זה חלק ממישהו, כי זה התפקיד שלו, גם עוד
שחשבות. או, מצוין.
היה מישהו, כאילו, כולל
עוד דברים אחרים. או, יפה מאוד, יפה מאוד. מה שאת, בעצם אומרת, אני פשוט אמר את זה קצת יותר בוטה. יש במשך כל הפרשה, עכשיו תמיד את זה ככה תכף בצורה מופלאה. לא, כל הפרשות האלה, לך לך וירה, יש מאבק. המאבק הוא בין, סליחה שאני ככה אומר את זה, הוא בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם. מאבק, שוני, הבדלים בגישות, בין הציווי של הקדוש ברוך הוא שאומר כל הזמן תתנתק, תעזוב את הכל, לבין אברהם שאומר, אני, כשאני אומר, אני הולך, אז אני זה אני, ואשתי, ואחיין שלי, וכל החברים. התלמידים והמתגיירים והמתגיירות, כל אלה צריכים להיות ביחד. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה, אומר לו, בוא כאילו נבודד את האישיות שלך ועשך לגוי גדול. ואברהם אומר, אם אני רוצה לעשות לגוי גדול, אם אני רוצה באמת להשפיע על האנושות, אני לא יכול להישאר בעצמי. אני לא יכול. אני לא יכול להיות רק ארבע עמות שלי. אני חייב להתפרס. נאמר לי בצורה יותר פשוטה, אברהם מבין, אולי באמת נקראתי בפנים רגע את הבדף שלכם שקיבלתם עכשיו. בואו נראה שנייה, זה יהיה הקדמה טובה לפרשה, ומשם נפליג. אני מקווה שאתם לא כל כך עייפות מאוד מאוד מאוד. גם אם כן, אפשר קצת להתדבר מחר ועד שהם רואים בית. מחר זה אירוע חד פעמי של יציאה ביום חמישי, שלא תהיה תקדים בטעות. זה כיבוד הורים מיוחד, לקראת י"א חשוון. אז בואו נראה בבקשה באורות הקודש, מקום מספר אחד. בכבוד.
שאינם יכולים לצמצם עצמם בכנסת ישראל לבדה. והם תמיד אוהבים, משפחים את הטוב בעד כל העולם כולו.
מה הכוונה?
יש אנשים שהם חייבים את המקום הזה של הכלל.
יש אנשים כאלה שגם לא מסוגלים אפילו להצטמצם במושג ישראל. לא מסוגלים לזה. הם רואים את ישועת העולם. לא את ישועת ישראל, את ישועת האנושות כולה. יש תדיקים כאלה. ומכל מקום, חבוד, יש את החוק. בכל מקום.
בכל מקום, גם הם קשורים בנקודתם הפנימית, דווקא בכנסת ישראל. ומפני שכנסת ישראל היא התמצית של הטוב והמעולה בכל העולם כולו, ובאהבה וטובה, כשנבוא לכנסת ישראל, חוזרת היא ומקפת את כל היצור. הצדיקים הללו אינם יכולים להיות לאומיים על פי התוכן החיצוני של המילה. שהרי אינם יכולים לסבור שום שנאה ושום עבלה. שום הצטמצמות ושום התפרצות של הטוב והשפסים. והם טובים לכל, כי הוא נתן של הקדוש ברוך הוא. שהוא טוב לכל ונחמו לכל מעשיו.
מה כתוב כאן?
כאילו גם התלמידים האלה שהם עושים את השעת הכלל הזה, ההתחלה שלהם היא כאילו שעת ישראל.
נכון. אומנם ישועת ישראל זה בעצם השורש, אבל הם לא יכולים להיות לאומיים בתוכן החיצוני של המילה. נקרא לזה בצורה יותר פשוטה היום, הם לא יכולים להיות לאומניים. זאת אומרת, אם צריכים, סליחה שקצת מוזיל, אבל רק בשביל ההבנה, אם צריכים לשים את אברהם אבינו בין ימין לשמאל, איפה יותר ימין או שיותר שמאל? מאוד שמאל. הוא שמאל קיצוני. נכון, נראה את זה בהמשך האירועים, זה חד משמעית. זאת אומרת, הוא הרבה מחוץ למושג הלאומי הפשוט של המילה. הוא עסוק בתיקון העולם. הוא עסוק לרומם את כל האנושות כולה. לכן הוא קורא בשם השם, איפה שהוא עובר, הוא מיד שם. אז אלה הם צדיקים שלא מסוגלים לצמצם עצמם, בקש ישראל לבדה. הכוונה, הם רואים את עם ישראל כאיזשהו תמצית של אנושיות שלמה. אנושיות שלמה. עוד טיפה, בכבוד.
והם, בכל זאת, צופי ישוע אדירים מאוד. מפני שהם יודעים ברור ומאמינים בכל, מלא נפשם התאורה.
מלא נפשם.
נכון, מלא נפשם התאורה. ישועת ישראל, ישועת השם, ישועת העולם ומלואו, ולכל אשר בו, ממרומי רום עד המצאת.
מה הכוונה? נכון, ברור. אבל הם גם מבינים שישועת ישראל היא לא מצטמצמת בעם ישראל. היא ישועת השם. והיא אמורה להאיר את כל העולם. זאת אומרת, זה שעם ישראל הוא אור לגויים ונברחו בך, זה פשוט לאברהם. פשוט לו שהעניין שלו הוא לא ליצור אומה סגורה. בודדה, לבדה. אלא זה אמור להיות משהו שמאיר את העולם כולו. נמשיך עוד טיפה. חבוד.
ולעולם החזיק את צדיקים עניינים הללו, בשדה העליון, הקשורים בעבודות החסד ואור האהבה העליונה באמת, במידתם הגדולה, מבחינת המסגר, ודורשים הם תמיד טובת כל האדם וכל היצור. ומתוך דרישה זו הם מתעסקים בעסק נמרץ, ובקשר נשמתי נפלא ותורכיין של ישראל, בכל הדורות ובכל הזמנים, בכל הדרכים, בכל הערכים ובכל האופנים.
מובן, נכון? אלה אנשים צדיקים עליונים, שהם באמת דורשים את טובת כל האדם וכל היצור. הם עסוקים בזה. אנחנו נראה עד כמה שאברהם הולך על זה כאילו רחוק על הסיפור הזה. והם הם בכבוד.
והם הם מתים כלפי חסד.
מתים הכוונה נטייה, כן?
אוהבים את צדק לבריות ואינם חפצים לחייבם. אוהבי צדק ושונא רשע. וכאילו מידתו של אברהם אדומי.
מצוין. אז זה נקרא צופי ישועת עולם. זאת אומרת, יש אנשים בישראל שהם מנהיגים יותר פנימה. יותר כאילו עסוקים בתקומת ישראל. לדוגמה, אני רק אומר את זה במילה אחת, יצחק אבינו, הוא בוודאי היה גבורה. הוא היה הרבה יותר פנימה, הרבה יותר צופה ישועת ישראל. אברהם אבינו הוא מאוד חסד. זה בדיוק ההבדל שבין אברהם ליצחק. שאברהם מתפרס, אברהם מרחיב את היריעה. וכשהשם אומר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, הוא נרגע. הוא אומר, מצוין. זה בדיוק מה שאני אוהב לעשות. אז הוא מביא איתו את לוט. את שרי זה ודאי שהוא מביא איתו. זה פשוט. כי הוא היה עקר אותה מהשורשים שלה, הוא שינה את שמה. הוא את לוט, בהתחלה באמת לוט מגיע איתו. אחרי זה הוא לוקח אותו. והוא גם עושה נפשות חרן, הנקודה שלו זה להאיר את שם השם בעולם. איך עוד נראה, זה באמת שאלה שהיא ככה מעדדת כל הזמן. נראה שכאילו אברהם אבינו הוא האדם הכי פחות מתאים ליצור גזע נבחר. כאילו אם אתה רוצה ליצור עם, שהוא עם סגולה, שהוא נבדל מכל העמים, אברהם זה הדמות הכי פחות מתאימה לזה. הרבה יותר מתאים היה יצחק, נניח. או שרה. שרה, אנחנו עוד נגיע לשם. כן, חבר.
קשובה, הנקודה של ישראל והעולם פשתה לי על זה שהוא דיון עם חברה שלי. וכאילו, היא אמרה, העולם נברא בשביל ישראל, נכון, בראשית, אז כאילו בסוף המטרה, זה שעם ישראל יהיה שם, ואני אמרתי כאילו, ואני לא בטוחה אחר כך, כאילו אחר כך התלבטתי אם זה באמת נכון האמירה הזאת, שעם ישראל לא נועד בשביל שעם ישראל, זה נועד כדי שבסוף, בסוף, בסוף העולם יהיה גם מקום יותר טוב, כאילו, כל העניין של האור לא גורים, כאילו מי נועד בשביל מי יותר?
דברי על זה בסוף השיעור עוד פעם, טוב? כן.
כאילו
סתם,
המילה לעולם, שעה, כאילו סתם, זה שהכוח הריחות של הצדיקים האלה, באיזשהו מקום זה שיש להם את הכוח הזה לעולם, כאילו, אין להם את המידה הזאת שקרה בבוקר, היום לא בא לי. כאילו, זה באמת עבודת החיים שלהם, באמת רואים את השליחות הכי גדולה.
כן.
באמת חושבים שכאילו, אם יהיו, באמת, תפקיד ממשלתי כזה או אחר, שם הם, כל הכוחות שלהם יצאו הפועל, שם הם יצאו כאילו, לחבר לכאן ולהשפיע.
כן.
נראה לי כאילו, מידה מטורפת, כאילו, אתה אומר, למי יש כוח לעשות כל החיים, זה טוטואל, כאילו,
כן.
פחות או יותר.
כן.
לעסוק באותו דבר, היום אנחנו כאילו, בכלל לא יכולים להבין את זה, מה אני אומר לך ככה ויום לך ככה.
כן. נמשיך את זה ונאמר שאברהם אבינו חווה חיים מאוד מטלטלים, מאוד קשים, הרבה אכזבות. אנחנו נראה שזה כאילו פעם אחר פעם אחר פעם, כל פעם מחדש, לא הולך לו כאילו. זה שהוא מצליח להתמיד, כמו שאת אומרת, זה דבר מדהים. בכל אופן, אברהם מגיע עם כל הג'מעה הזאת, זה כנראה גדוד. כן. זהו, שאני לא אסגור את זה. נראה תכף שמשהו המגייר אותם, הרי לא היה שם הלכות גיור, או לא הייתה תורה. זה היה בעצם מוביל אותם לאמונה באל אחד. העניין של אברהם בעולם היה לקרוא בשם השם. זאת אומרת, אברהם היה בדור של עבודה זרה, אנחנו מכירים הרי את הדרש של הבשלים וכל זה. אברהם, העניין שלו היה לקרוא בשם השם. וזה מה שהוא עושה. זאת אומרת, כשאומרים גיור, זה בעצם כאילו הכוון הגיור. גיור זה שהוא קרא בשם השם. שהוא הצליח לשכנע את האנשים להיפטר מהעבודה הזרה ולקרוא בשם השם. זה לא נקרא יהודים.
לא היה עדיין יהודים.
בדיוק. לא היה עדיין יהודים. ויותר מזה, כאילו, זה לא המטרה של אברהם אבינו. עוד נראה. והכל כמובן, אני אומר בזהירות רבה, מדובר על מה זה גדול עולם. אברהם אבינו, זה התשתית הכי יסודית של עם ישראל. וזה אנחנו תכף נראה שזה לא היה רק מעשה אחד בודד, שהוא פעם אחת, כאילו הפך את הלך לך לאיזשהו הרחבה גדולה. זה יותר ארוך מזה. כן.
אבל עדיין אלוקים יודע למה הוא אומר לו לך לך.
נכון.
ובכל זאת הוא הולך עם גדוד.
נכון. אז מה את אומרת בזה? נכון. זאת אומרת, אברהם, בדיוק, הזמן שאברהם הכי לא מקשיב, זה אולי באמת בסדום. כאילו הוא לא רק מנסה לפרשן את הקדוש ברוך הוא בצורה מרחיבה, הוא נאבק בקדוש ברוך הוא. והוא מדבר שם בצורה שמעולם לא היה אדם שדיבר ככה קדוש ברוך הוא, עד אליו. בהתרסה, בצורה חדה, זה דבר של שבוע הבא. לא ידוק, גם כמה זה יהיה לו משעמם.
אבל את הפגישני
כאילו,
לא?
זה
כאילו,
התורה
זה לא
עכשיו תואפת
ספר
אקטואלי
בסוף.
אוקיי, ואז?
אני אמורה ללמוד
מההתנהגות
של אברהם.
אולי שנייה אחת, ממה אתה התנהגות של אברהם אחרי? מהפסוק אל הפסק, מיד, אקספרס. שוואי, לאט לאט. כוס מים יכולה לעזור. כן. בסדר, מקובל עליכם? תראו, יש פה המון פרטים בפרשה, אנחנו הולכים רק על הנקודה הזאת, בסדר? של הקל והפרט. פסוק ו', ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. אני לא עוסק עכשיו למה דווקא בשכם, יש בזה הרבה מה לומר. ואז פעם ראשונה, הרי הוא לא אמר לו לאיפה ללכת, נכון? אמר לו אל הארץ אשר הרקע. אברהם עובר בארץ, מגיע לשכם, והיה השם אל אברהם. אופס, יש פיצוח כאילו. הרי הוא אמר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. הוא הולך, הוא אומר, איפה שהקדוש ברוך הוא ידבר איתי, זה המקום, נכון? הולך, 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 בינגו. נפל על הנקודה. ואז מה השם אומר לו, ויראה השם אל אברהם פסוק ז', ואומר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבל שם מזבח להשם הנראה אליו. מה אמר לו התוכן של ההתגלות הזאת? מה השם אמר לו בהתגלות כאן? חמש מילים, נכון? לזרעך אתן את הארץ הזאת. זה מה שהוא אמר לו. מה הוא התכוון? לא לידידיך, לחבריך, לגיריך, ללוט, לאחייניך, לזרעך. אברהם כרגע עקר כידוע לכם. אז הוא אומר לו, לזרעך אתן. בסדר גמור, מצוין. ואז הוא קורא בשם השם, גם אחר כך פסוק ח' הוא שוב, בין בתל ובין העי, ויישא אברהם הלוך מנסוע הנגבה. אני לא נכנס לרגע לצערי הרב, לא נכנס לסיפור עם מצרים. סיפור משונה מאוד, אני חייב לומר לכם, ואולי רק חידה אחת הביתה אפשר? חידה. להורים. את זוכרת שאברהם שונא מתנות? זוכרת, נכון? איפה? לומדים שהוא היה שונא מתנות? עם מי? הרבה לפני אפרון. השבוע. שכשהוא מציל את חמשת המלכים מהארבעה, אמרו לו, קח כל הרכוש, זה באמת שלך. הוא מסרב, הוא לא רוצה שום דבר. למה? ולא תאמר, אני השארתי את אברהם, נכון? יפה. נקריא לכם פסוקים רש"י. כשהם יורדים למצרים, אז הוא אומר לשרי, אני יודע שעטיפת מראה, אמרי לה, אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. אומר רש"י, מה זה ייטב לי בעבורך? נקריא לכם, פשוט, פשוטו כמשמעו, את המילים של רש"י. אומר רש"י, למען ייטב לי בעבורך, ייתנו לי מתנות. לא הבנתי, כאילו. אתה לא אמור להיות שונא מתנות? אתה הרי בעוד כמה פסוקים, כשבצדק שיהיה לך זכות לקבל את הרכוש, אתה אומר, אני לא מוכן. מה פתאום כאן אתה בקלות מקבל מתנות? בלי שום בעיה. אז צריכים לשאול את ההורים, להתייעץ עם ההורים הזה, והאחים הגדולים והדודים. לשאול איך זה יכול להיות, למה אברהם עושה פה תרגיל שלם כדי לקבל מתנות? מה חסר לו בחיים? ברוך השם, ברוך הוא מפרנס אותו, הכל בסדר. למה כאן הוא מקבל מתנות? ועוד מעט, עם סדום, הוא לא מוכן לקבל שום מתנה. תרשום לעצמכם בקשה כוכבית, לבאר את זה בשבילכם בשבת. אנחנו מדלגים על זה, כי זה לא קשור לנקודה שלנו כרגע. עברנו את עליית שני, עברת עולה עכשיו ממצרים, כבד מאוד במקנה, בכסף והזהב, הוא כבר מלא ברכוש בזכות המתנות שהוא קיבל עכשיו מפרעה, הולך וחוזר, חוזר, חוזר מהנגב, עולה צפונה, 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 עד בית אל, בין בית אל ובין העי, שם הוא עוצר וקורא בשם השם. מצוין. הגענו לעליית שלישי. אם אפשר בבקשה, נפתח את החומשים שוב פעם, לקרוא את עליית שלישי. עליית שלישי בעצם היא מפסוק י' ג', מפרק י' ג', סליחה, פסוק ה', ועד, נניח, נאמר, עד פסוק י' ב', בסדר? ממש משהו בהתחלה. ותנסו לראות מה הפשר האירועים בין אברהם לבין לוט. שוב, בינתיים ברעב, זה מעניין מאוד. כשהתחיל רעב, כל המתגיירים נעלמו לנו. ובעצם עכשיו כרגע, אברהם ירד לארץ מצרים עם שרי ואולי עם לוט, שלא זה לא כך ברור איפה הוא היה במצרים. אבל זה אברהם, שרי ולוט, והם באמת עולים, אז הם עולים אברהם, הוא ואשתו, ולוט אמו הנגבה. שוב, אני לא אלה אתכם בדיוק הזה איפה היה לוט שהיה רעב. אבל איכשהו כשהוא חוזר מצרים, לוט שוב חוזר אליו, מצטרף אליו. איפה כל הנפש שעשו בחרן?
גם מה
זה אומר
לחזיר בתשובה? כאילו, לא היה
תוכן. לא חזר בתשובה, אמרתי,
הרי... האנשים האלה שהחזיר אותם, מה זה אומר?
הוא שכנע אותם לקרוא בשם השם, זאת אומרת, להאמין בקדוש ברוך הוא. איפה הם נעלמו? לא הבנתי, כאילו. איפה הם? תראי לי אותם. אין אותם, נכון? הם נעלמו. בכל אופן, יש כרגע את אברהם, שרי ולוט, בסדר? תנסו לראות את הדו שיח בין לוט לבין אברהם. זה שוב, מפרק י' ג' פסוק ה' עד פסוק י' ב', מה העצה של אברהם ואיזה מאפשרויות בחר לוט. שבעה פסוקים, תנסו עכשיו זריז מהר לרוץ עליהם, שוכל להתקדם. מפסוק ה' עד פסוק י' ב' של פרק י' ג'. שוב, א', מה הבעיה? ב', מה האופציות שמציב אברהם? מה מתוכם בוחר לוט? כן, מה את אומרת? מה הבעיה? דבר ראשון. היה הרבה רכוש, ולא נסע אותה מהארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב. שנייה, שנייה, שנייה. את קונה את התיאור הזה? שוב, את עכשיו גיורת, נכון אמרנו? האם זה תיאור הגיוני? יש פה שלושה אנשים, אברהם, שרי ולוט. בואו נאמר שיש לנו גם לכל אחד 500 עבדים, בסדר? אין מקום בארץ לאלף איש, לא הבנתי. אין מקום בארץ? גם כנענים, נכון. אז זהו, הכל פיצוץ אוכלוסין, שם מקום רק לחצי מהחמולה. אוקיי, מצוין. אז בואו נראה, אם באמת אין מקום, אז מה ההצעה של אברהם? היה ריב, בסדר גמור, אומר רש"י שאלה ראו בשדות זרים, אלה לא רצו לראות את זה, סבבה, רוצים, אין ברירה, צריכים להיפרד. מה ההצעות של אברהם לפרידה? אם אין מקום בארץ, כן, אין מקום בארץ, מה ההצעות לפרידה? איפה המקום שכל אחד יבחר? מה זה ימינה ושמאלה? צפון ודרום, נכון? את מכירה את הארץ, נכון? הם עומדים עכשיו בין בטל ובין האי. ואברהם אומר לו, אם השמאל וימינה, ואם הימין והשמאילה. אתה בוחר או ימינה או שמאלה. עם הפנים כמובן מזרחה. ככה היה בעולם העתיק. הם עמדו באזור, בוא נאמר, בין בטל ובין האי זה... לא יודע, בין בטל ואופרה פחות או יותר. כאילו קצת מזרחה כנראה מבטל. הם עומדים לכיוון מזרח. הכוונה זה הפוך מכאן. איפה שאתם נמצאות עכשיו. לכיוון מזרח. ואברהם אומר לו, אתה בוחר או ימין או שמאל. נקריא לכם רש"י רגע. אברהם אומר לו, אם השמאל וימינה, תקשיבי טוב, בכל אשר תשב, לא אתרחק ממך, ואמוד לך למגן ולעזר. מה מציע אברהם בעצם ללוט, כאשר הם רבים והם לא באותה השקפה? אנחנו רואים שבאמת אברהם יש לו השקפה אחת, ולא את השקפה אחרת, אין מקום בארץ ביחד. אז מה אברהם בעצם מציע ללוט? בשפה הכי פשוטה. לבחור איזה מקום, בתוך הארץ או שמחוץ לארץ?
בתוך הארץ.
אברהם בעצם אומר, בוא נעשה חלוקה. שתי מדינות לשני עמים. נחלק חצי, או ימינה או שמאלה. מה, איך שאתה בוחר? או שאתה בוחר דרומה, אני בוחר צפונה, או הפוך, זה לא משנה. בכל מקרה, אנחנו נהיה בארץ, אתה תדאג. אני איתך. אני אהיה תמיד לצדך, למגן ולעזר. אבל אי אפשר ביחד, כי זה השקפות שונות. כי אתה כבר רואה את הארץ כירושה לך. אני עוד לא רואה את זה ככה, כירושה לי. בוא נחלק את הארץ. מה בוחר לוט? מזרחה. הוא רואה את סדום מולו, והוא הולך קדימה לסדום. מה בעצם עושה לוט? מחליט שהוא יוצא מהארץ. שהוא לא חלק מהירושה הזאת. אברהם מאוד ניסה...
זה מחוץ לארץ?
זה בגבול. לפחות, זה כאילו מחוץ ללב הארץ נקרא לזה. היום סדום זה ארץ ישראל כמובן. אבל אז זה כנראה היה, הכיכר של ירדן הייתה כנראה מעבר לירדן. בכל אופן, לוט לא רואה לא שמאלה ולא ימינה, הוא לא רוצה שם. הוא רוצה קדימה כי זה הרבה הרבה ירק. בעצם מה שיוצא, שאברהם, גם כשהוא מסתכסך עם לוט, הוא לא אומר תעוף לי מהעיניים, הרי אני הבאתי אותך. מה זאת אומרת אתה רואה בזדות זרים? הוא אומר לו בעצם, בוא באמת נעשה איזשהו חלוקה. עם סמנטי טריטוריות, התחום שלו, התחום שלי, ואני תמיד אהיה פה לידך. לא בוחר לצאת. מה אומר השם לאברהם אחר כך? זה כבר ממש נוקאוט. פסוק י' דלת. אחרי שכתוב, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, הבנו שלוט באמת יצא מהסיפור, הלך למקום רשע. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפר אל לוט מאימו, למה זה חשוב? אומר רש"י, כל אותו הזמן שלוט היה אימו, הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו כבר קודם, לזרעך אתן את הארץ הזאת, לא ללוט, לזרעך. רק אחרי שלוט נפרד ממנו, אומר לו, ברוך הוא, שנה עיניך, וראה, מן המקום אשר אתה שם, איפה הוא? בין בטל ובין האי, נכון? מהמקום הזה, באזור עופרה, שנה עיניך, צפונה, ונגבה, וקדמה, וימה. כי את כל הארץ שאתה רואה, לך אתננו לזרעך, עד עולם. מה אומר לו, ריבונו של עולם? אל תתבלבל. לוט לא בסיפור. אחרי שלוט נפרד, אני אומר לך, הכל שלך. לך ולזרעך. אני רוצה שהארץ הזאת תהיה שלך ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ. כי כל עוד באמת לוט נמצא איתו, או כל עוד התכנון שהארץ תהיה גם ללוט, הרי לוט ידע שהוא הולך לקחת את הדוד שלו, כי הרי הדוד הרי בלי צאצאים. אז הוא יורש. באופן כזה או אחר, גם אברהם חשב ככה. שאולי באמת לא תירש אותו. עד שלא תיוצא. בורח. ואחרי שלא תיוצא, אז רבו שלום אומר, תשמע ידידי, הארץ יהיה שלך ולזרעך עד עולם. יותר מזה, מקום יתלך בארץ לאורכה ולרוחבה. כל הזוויות הן יהיו שלך. כי לך את ננה. כן. אמרתי שהיא... לפחות נמצאת בשיפולים של הארץ, או מעבר לירדן.
בעצם, אנחנו אומרים שהיא
נכון.
את
צודקת, נכון, נכון. זה לא שזה בכלל לא יהיה. אבל זה לא בלב הארץ. אחרי הסיפור הזה, זה באמת הולך ונעשה ככה יותר ויותר חד. לא תמצא כרגע בסדום, נכון? זוכרות? אברהם נמצא עם כל האזורים, הכל שלו כרגע. מצוין, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו לכל זרעך, הכל בסדר גמור. עכשיו מתחילה בעליית רביעי, שזה, דרך אגב, זה קטע כאילו שממש חוזר על עצמו, שיש פרשות שרביעי זה לב הפרשה. פה זה נשמע משהו הזוי, כאילו. בלב הפרשה, פתאום סיפור שלא קשור לכלום. כאילו, איפה אברהם? איפה שיבת ציון? איפה הבטחות לזרע? איפה ההתנהלות של אברהם? זה כאילו סיפור שאברהם לא קשור אליו בכלל. יש פה ארבעה מלאכים וחמישה, אני מעריך גם דרך אגב שכשאתם, כי קראתם את הפרשה, זה היה איזשהו קטע שאתם, אתם עבור אותו מהר, נכון? כי מה אכפת לי מהמאפל הזה עכשיו, על הבוקר? את מי זה מדיוק? המעניין בדיוק, אז היו ארבעה, שהם שלטו בחמישה, החמישה מרדו, וארבעה באו אחר כך ושתפו אותם, ושבו אותם. או, יפה מאוד. יש פה, כן, בעצם עכשיו, שוב, אחרי שהתורה אמרה כבר, שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, נכון, נכון? בפסוק י"ג, של פרק י"ג. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. יש פה מלחמה. אני אספר לכם סיפור. היה פעם ראש ממשלה בשם בגין. בגין היה איש שורשי מאוד, חזק מאוד. מפקד האצ"ל. והייתה אז מלחמה בין איראן ועיראק. מלחמה, כימית גם דרך אגב היה, בין איראן לעיראק. ובגין אמר שהוא מאחל הצלחה מלאה לכל הצדדים. היום זה לא עבר בגץ מי יודע מה, אבל אז הוא אמר את זה בלב שלם, והכל עבר חלק. הוא אומר, מה לי ולהם בכלל? שיערו אחד השני מצוין, מעולה. את שומעת שסדום הם רעים וחטאים להשם מאוד. את קוראת בשם השם, נכון? אברהם אבינו, הוא קורא בשם השם. הוא יודע שיש עיר, יש חבל ארץ על הפנים, רעים וחטאים להשם מאוד. אין, זאת אומרת, לא היה, מאז נוח, לא היה תיאור כזה. רעים וחטאים להשם מאוד. יש מלחמה עכשיו, בין ארבעה מלאכים, לבין חמישה. מי אלה החמישה האלה, זוכרות? האלה של קורבנות. מי הם? סדום, זה אחד, הלאה. בר המלך סדום, ואת ברשה מלך המורה, שיניו מלך אדמה, שם אלו מלך צבועים, ומלך בלה יצוער. חמש ערים, שעוד שבוע הם יחרבו כולם. כולם או כמעט כולם, לא משנה, אבל הם כולם היו בסט הזה של חבל סדום. חמש אומות של רשעים. עכשיו, מה את היית מגיבה בתור אברהם? את בלי קשר, את חיה עכשיו בחברון. זאת אומרת, הוא הגיע עד חברון כרגע. הוא שומע שבים המלח יש מלחמה בין ארבעה וחמישה, והארבעה ניצחו את החמישה, ומי זה החמישה האלה? סדום ועמורה, אדמה וצבועים וצוער. חמש הערים שהוא יודע שהם רעים להשם וחטאים מאוד. מה את היית אומרת?
ברור שלא.
ברור שכן, מה?
שטוב,
כמו אויבים חמורים כאלה, כאלה גרועים. אתה אומר לעצמך, זה לא עניין שלי, הם לא ביקשו ממני לא רשות ולא כלום. הם היו רשעים, הם הסתכסכו שם עם האדונים שלהם, שהסתדרו מהקשר אליי. אתה אומר, אבל לא תנשבע, נכון? כי לא תהיה שם. תכף נראה שכשהם לוקחים את כולם ושוטפים את חבל סדום, את אזור סדום, אז הם לוקחים כאן בפנים, אחרי שהם בקיצור עושים איתם מלחמה בעמק הסידים, ויקחו את כל רכוש סדום והמורה ואת כל אוכלם, וילכו ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. בוא נאמר שאפשר היה לומר על לוט, אתה בישל, אתה תאכל, נכון? אתה הלכת לשם, הלכת אחרי העיניים הגדולות שלך, גרת שם בחברת רשעים, חבל מאוד, באמת יכולת להיות אחרת לגמרי, בחרת, שברת, שילמת, נכון, הגיוני? אוקיי. ואז הפליט מגיע, מספר לאברהם שנשבע אחיו, בסדר? ואברהם אוסף את כולם, 318, או חזל אומרים, זה מישהו שהוא בגימטריה שלנו לפני, אז זה לא משנה, איך שהוא, הוא אוסף כמה אנשים, ורודף אחריהם כדי להציל את לוט, נכון? ומה באמת קורה בסוף? מה קורה בסוף? מצליח להציל את לוט. בואו נקרא רגע, טוב? תגידו לי, האם זה נשמע לכם שהוא מציל את לוט, בסדר? כן. בפסוק ז' של פרק י"ג? לא, שם בינתיים אתה היה איתו.
אבל אמרת שהשם לא התגלה.
נכון, מאז שהוא אמר לו פעם ראשונה, אני איתך, מאז עוד שום התגלות, עד שלא נפרד ממנו. הכוונה, כל עוד לא תהיה באופציות, כאילו, לרשת גם את הארץ, הקדוש ברוך הוא לא איתו. רק שלא תיולד מזה, עד הקדוש ברוך הוא איתו. אני שואל, מה קרה בסוף הסיפור עם סדום והמורה? בואו נראה שנייה אחת את פסוק ט"ז. הוא רודף לכם עד דן. עד למען צפונה, 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 צפונה. מחכה עם לילה, והוא רודף לכם עד חובה אשר משמאל לדמשק. הכוונה זה מצפון לדמשק. זה באמצע סוריה כבר. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו ישיב, וגם את הנשים ואת העם. את מי לא, אברהם משיב? מה, איך את היית כותבת קודם כל? וישב אברהם את לוט, נגמר הסיפור. גם מה אכפת לך מהרכוש של סדום ועמורה? את מי זה מעניין בכלל? והנשים והעם? כאילו פה זה נשמע, תקשיב איתם לעניין. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו ישיב.
אולי מרוב של לוט אפילו הרכוש היה יותר חשוב.
הכל בסדר, אבל למה לאברהם הרכוש חשוב? זאת אומרת, אחיין שלך שבוי בדאשים האלה. שחרר אותו קודם כל. למה להשיב את הרכוש ואת העם של סדום ועמורה ואדם צום יוצא? הרי בהמשך מלך סדום יוצא, הוא אומר, תן לי את הנפש, קח את כל הרכוש. כי הוא ישיב את הנפש כנראה, נכון? למה להשיב? מה אכפת לך מזה בכלל? זה לא הסכסוך שלך. אתה לא קשור לזה בכלל. מה אתה מתערב בכלל? יש פה סכסוך בין עמים, בין שבטים. יש כאן מלחמה. לא קשור אליך בשום צורה. אתה רוצה את לוט? קח את לוט. בוא תעשה מבצע, תשחרר את לוט. פה, אברהם כאילו מנהל את המלחמה. מלחמת עולם, ואברהם הולך ומשחרר את כולם. את הנפש ואת הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכוש או ישיב. אני לא יודע, אבל איזה נשמע שלוט, הוא לא הסיבה. הוא תירוץ. ואת אברהם רוצה לעשות פה צדק. לא יכול להיות שיהיה פה עם שהוא מדוכא תחת שלטון זר. כאילו, אברהם מאוד אכפת לו שלא יבלה. עכשיו, אם תגידו, אבל מה אתה קשור? אז לוט הוא הסיפור כיסוי שלי, כאילו, עובדה שהוא אומר שהוא משיב את הרכוש וגם את לוט החיבוך הוא שהוא ישיב. גם לוט על הדרך. איך זה על הדרך? זה הרי לא, זה לא הסיפור שלך. תשובה. אברהם אבינו מאוד חשוב לו הסיפור העולמי. לא חשוב לו הסיפור המשפחתי. כמובן, גם חשוב, כמובן. זה כאילו טריגר. אבל מה שמעניין את אברהם אבינו, שלא תהיה אבלה בעולם. לא יכול להיות שישבו אנשים ולא שחרר אותם. אז אברהם נלחם בהם, רודף אותם עד חובה. בשביל מה? כדי לשחרר את הרכוש, וגם את לא תחיב ורכושו ישיב. ואז מגיע סיפור שם עם מלך סדום, מלכי צדק, שאומרת, תשמע, קח את הכל, אברהם אומר, אני לא רוצה בשום פנים ואופן. מה כן הוא רוצה אבל? כאשר מלכי צדק אומר לו, אומר ככה, אז אומר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שם בארץ, ובורך אל עליון, אשר מגן צריך בעדיך. הכוונה היא, יש פה איזה מין קידוש השם עולמי כזה, שמלכי צדק מלך שלם, שהיה כנראה האיש רוח של האזור הזה, הרב הראשי של פעם, אז הוא אומר לו, ברוך אברהם לאל עליון. וגם אחר כך בהמשך, ואומר אברהם, אל מלך סדום, הרימות ידי אל השם, אל עליון, קונה שמיים בארץ. כאילו הסיפור של אברהם הוא בכלל לא לוט. לוט הוא לא, הוא לא בכלל כאילו... אני דבר פה בכלל, אלא יש פה איזה מין סיפור רחב, שיש בתוכו איזה מין כאילו סיפור זוטה כזה. הסיפור זוטה הזה זה לוט. הרחב יותר זה אברהם עושה צדק בעולם. משם ואילך זה ברור לגמרי שבארץ אברהם מצטייר כמושיע. המושיע של מי? שוב? של סדום והמורה והאדמה וצבועים וצוהר. השבטים הכי רשעים שיש כרגע בתבל. אותם הוא הציל כרגע. אז שוב, אברהם אבינו, בהקשר הזה, הוא מאוד לא לאומי. הוא מאוד לא קשור למשפחה שלו. אנחנו ממשיכים, ממשיכים. ברוך השם לוט משתחרר. כן. אנחנו לא הופכים את סדום לאט לאט, יש להם עוד שבוע שלם.
לא, אבל זה באמת, כאילו,
אבל
יש פה פוליסה, לא רוצה לקרוא במציאות.
נכון.
זה לא כאילו דרך שצריך להפוך, כאילו, כאילו, זה לא משנה את הדרך.
נכון. כאילו, אברהם, אף אחד לא מכיר את הדרך שלו. נכון, בדיוק ככה. זה מעיד כנראה על האישיות של אברהם אבינו.
אבל זה יכול להתערב.
כנראה שהוא מרגיש חובה להתערב. לא יכול להיות שאני אשתוק. כשישנה אבלה כזאת, עוד ככה שאלה קטנטנה, אחרי כל הסיפור הזה, איפה נמצא לוט? שוחרר ברוך השם, חולץ, הכל בסדר. יפה. לוט חוזר לסדום, האבל הזה. כאילו הכל רגיל, לוט הרי בשבוע הבא נראה אותו בסדום. כאילו לא היה פה שום שינוי, שום כלום. בחד אברהם, חוץ מזה, שלא יהיה מצב שארבע מלאכים שובים את החמישה. זה קריטי. אם זה אי אפשר לשתוק מול זה. אוקיי, אנחנו עכשיו נמצאים, זאת אומרת, הגענו ברוך השם, אנחנו ממש תכף מסיימים לא לדאוג. אפשר גם מתיים לנקר או כל דבר אחר. אז נגיע עוד מחזה. שהקדוש ברוך הוא לאברהם, אחרי כל הסיפור הזה, יש עוד מחזה. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. סככה הרבה מאוד, אל תדאג. כי אמנם אתה עכשיו, כי היית בתוך מלחמה וכל זה, זה לא כל כך נעים, אל תדאג. עכשיו, תגידו לי מה את אומרת על פסוק ב' שפרק את הצבא. זה אמור להפיל אותך מהכיסא. ואומר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרירי. ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. מה אתה התעונה על פסוק א' שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. מה אתה התאמרת ישר? בתור בת מדרשה? אמן, נכון? מצוין, אמרת. מצוין, מעולה. אברהם אומר, מה תיתן לי? הרי יש רק אליעזר נשאר לי. הקדוש ברוך הוא שותק, כי פסוק ג' זה עוד פעם אומר אברהם. בדרך כלל יש כיהודו שיח, נכון? אדם שואל, הקדוש ברוך הוא עונה, ועוד פעם שואל. פה, פסוק ב' אברהם אומר משהו, פסוק ג' הוא עוד פעם אומר משהו. כי הקדוש ברוך הוא שותק. ואז אברהם אומר, עוד מה, עוד עניין. ואומר אברהם, הן לי, לא נתת זרה. והנה בן ביתי יורש אותי.
אבל אתה כאילו, השם, נראה לי לא
הבנת,
כאילו לא הבנת מה אני רוצה. לא משנה, כאילו, כמה שכר יש לי.
שום בעיה. בואי תראי את פסוק ד' ותביני איך קדוש ברוך הוא רואה את זה. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירש חזה. אז מה אברהם חשב? יירש חזה, נכון? כי אם השם יצא ממאיך הוא ירשך. ואברהם לא מאמין. ורשי אומר, ואוהב אותו החוצה. מה זה החוצה? אומר יפה, אומר רשי לפי מדרשו, אמר לו, צא מהסתגננות שלך. כי בהסתגננות באמת אתה לא עולה ילד, נכון? אין לך זרע. ולכן אתה עכשיו בתיאוריה של על אליעזר וכו'. צא מזה, צא. ואז מה? ואומר לו, כל יהיה זרעך. יהיה לך זרע, ממש שלך, שלך, גנטית. והוא ירשך. אז עד כאן בעצם ראינו שישנם שלושה, זאת אומרת, שלבים, קומות. בהתחלה אברהם מביא איתו את כל הגירים. הוא אומר, אולי כולם יהיו האומה הנבחרת. הגרים האלה נעלמים, הם לא ירשו. אחרי זה אברהם אומר, אולי לוט, אם נחלק את הארץ, כל אחד יקבל חצי, לוט יהיה בירושה, יהיה חלק מהסיפור. ואיך אומר, לא, 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 לא. רק כשלוט יוצא, קודם כל מדבר איתו, אומר לו, לזרחה. אחר כך אומר, אולי אליעזר, אולי אליעזר יהיה, יירש אותי. אמר הרב אחו, לא, כי מה שיצא ממאיך, הוא יירשך. כאילו כל הזמן יש איזה מין הרחבות כאלה, אבל הוא אומר לו, לא, 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 תצטמצם, תתכווץ, פנים, הזרע שלך. זה עוד לא הכל, יש כזה בריא בין הבתרים, סיפור שלם על גלות, אנחנו שוב מדרגים, כי זה לא ממש ספציפית קשור לכאן, אבל יש שם תיאור שלם של ההיסטוריה של עם ישראל, עם הגלות והגאולה, ולמה צריכים גלות בכלל. עברנו את זה לצערנו הרב, מגיע פרק ט' ז', שוב, אברהם אבינו, כמובן, שהוא רוצה מאוד לקיים רצון השם. יש לו את ההבנה שלו, של איך יהיה העם הזה שהוא יברך את כל משפחות האדמה. ושרה אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה אגר. ותאמר שרה אל אברהם, הננה הצרה לי השם מלדת. בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. הכוונה, יש כזה מנהג. שכאשר אישה אחת הקרה, ויש ילד בבית, אולי גם זה יפתח משהו בטבע של שרי. וישמע אברהם לכל שרי, בוא נאמר שהייתי מצפה לאיזשהו פייט קטן. כאילו, פתאום, איך את משווה בכלל, אין מה לדבר, אני רק איתך, בסדר. עברנו את זה, הוא שמע כל שרי. אוקיי. ואז שרי לוקחת את אגר, אחרי 10 שנים, ודרך אגב, על זה לומדים הפוסקים, שאחרי 10 שנים, שאין ילדים צריכים עיקרון לפחות, אני לא עכשיו אפתח את זה, אבל חתונה זה בעצם זוגיות והורות יחד. אם אין הורות, אין קיום לזוגיות. זאת אומרת, צריכים להתגרש. זה נכון שהיום אנחנו אומרים שאם עושים טיפולים, אז זה עוד ספירה מחדש של עוד 10 שנים. או פה אני יכול לומר, אם הם עלו לארץ, אז מאז שהם באו לארץ, יש עוד פעם ספירה. אבל אחרי זה, ברוך השם חיו בארץ 10 שנים, שרה לוקחת את אגר, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. בכוונה, שרי, היא יש השמינה כאן, כי היא היוזמת של זה, כי היא בעצם האישה. ואגר היא כאילו מכוחה. ויבוא אל אגר, בתר, ותראה כי הראת ותקל גבירתה בעיניה, עבד כי ימלוך. אחרי שאגר בהיריון, אז היא מזלזלת בשרי. רק אם אפשר בבקשה להסביר לי את פסוק ה'. ה', פרק ט"ז, פסוק ה'. פסוק ה', פסוק ה'. את ההיגיון שבטענה של שרי. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחכך, ותראה כי הראת ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. לא הבנתי, מה את רוצה ממני? את הצעת, את יזמת, את שידחת, את חיתנת. לא הבנתי, מה צריכים לשפוט ביני וביניך? מה עשיתי לך? ואיך את מסבירה את המתח הזה? הרי זה ברור ששרי עשתה, היא יזמה את כל התהליך הזה, היא הייתה פעילה בו.
אבל ככה זה נשים.
באמת, באמת. מה את להגיד? איך את מסבירה ששרי נמצאת בכזה מתח עם אברהם? זה ברור שבהבנה שלה, היא רואה יותר מדי כבוד כלפי אגר וישמעאל. זה ראיה בעצם משהו שהוא, זה לא ההמשך הראוי כאילו. אבל מה? באופן לוגי היה אפשר לחשוב, סליחה שזה עכשיו קצת חוצפני, המשפט הבא. אבל בזווית של אברהם אבינו, הוא זכה להבטחה שהזרע שלו יירש את הארץ. האם ישמעאל הוא הזרע שלו?
כן.
כן? שרי לפחות מרגישה שמשהו פה השתבש כאילו. היא אמרה, היא בנה ממנה. שזה יהיה בשבילי איזשהו טריגר זרז כזה. פתאום משהו, איזה גולם קמה ליוצרו פתאום. פתאום הזרע של אברהם, אולי הוא יהיה הבטחה. איך אני יודע שהייתה כאילו איזה אבא אמינה כזאת? מכיוון שבסוף הפרשה, בואו נקרא. אולי קצת קודם, שנייה. קיצור, אחרי שהיא מגרשת, זאת אומרת, הוא אומר לה, הנה שפחתך בידך. הוא אומר לה, היא לא אשתי, היא שפחתך, תעשי לה מה שאת רוצה. ואז היא באמת מגרשת אותה וכו', היא בורחת מפניה, והמלאך אומר, תחזרי חזרה, והיא תעני תחת אישך. סליחה. תחת ידיה. זאת אומרת, את צריכה לחזור להיות שפחה של שרי. בואו נראה בבקשה את פסוק תתווה, אנחנו ממש תכף מסיימים. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם, שימו לב טוב לניסוח. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו, אשר ילדה הגר, ישמעאל. איך רואה אברהם את הילד הזה? בנו. יפה מאוד, מצוין. ואז מגיעים לגיל 99 של אברהם, ואז מגיע ציווי על ברית מילה. עכשיו תקשיבי טוב, 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 טוב. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. זוכרת אז את אב המון גויים? מזמן? בלך לך? אני איתך. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים עתיך, ופריתי אותך וכו'. והקימתי את בריתי ביני וביניך ובין זרחה, נתי לך וזרחה אחריך, את ארץ מגוריך וכו' וכו'. הארץ מובטחת לזרחה, מצוין. ואז מגיע הציווי על הברית. אחרי הציווי על הברית, אנחנו מדברים קצת, לפרק י"ז פסוק ט"ו. יש עוד ציווי נוסף, גם לגבי שרה. שרה היא תהפוך להיות שרה. וברכתי אותה, פסוק ט"ז. וגם נתתי ממנה לך בן. לא מה שחשבת, אתה כבר רגוע, נכון? יש לך בן? זה לא זה, הוא לא יורש. וברכתיה, והייתה לגויים, מלכי העמים ממנה יהיו. מה את עונה אחרי פסוק ט"ז? בתור בת דרשה? אמן. הרי זה הבטחה חד משמעית. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן את הארץ לזרעך, והזרע שלך יהיה משרה, שעכשיו היא כבר לא תהיה שרי, היא תהיה שרה, וגם נתתי ממנה לך בן. מה אתה מפורש מזה? וברכתיה. הכל כל כך פשוט. איך עונה אברהם? א' צוחק, סבבה, עברנו את זה. פסוק י' ח'. מה את מבינה הפסוק הזה? ואומר אברהם, אל אלוקים, לו ישמעאל יחיה לפניך. לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לך הבטחה, צ'ק, חתום. יהיה לך בן משרי, שישב שרה כבר, ברוך השם. מה אתה חוזר לישמעאל? ואומר אלוקים, אבל שרה אשתך ואת לך בן. אתה לא הבנת כנראה. מה אתה שואל לישמעאל? שרה אשתך ואת לך בן. וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו. שברית עולם, הוא ישמעאל שמעתיך. הבנתי שאתה רוצה את ישמעאל, אני אפצה אותך. פרס ניחומים. והפרתי אותו והרבתי אותו מאוד מאוד. שלמעשר נסים יוליד, הוא נתתיב לגוי גדול. דרך אגב, אנחנו עד היום אוכלים אותה על הסיפור הזה. אבל זה הכל כאילו, איזה מין תולדה מהדו שיח הזה. אנחנו לא אומרים בשום פנים ואופן חלילה שאברהם העדיף את ישמעאל. שלא תהיה טעות בשום פנים ואופן. אבל משום מה, כאילו משהו כאן מתפרס. ואת אומרת לעצמך, אחרי ההבטחה החד משמעית, שכתוב ברוך הוא מבטיח לאברהם, יהיה לך זרע משרה. זה יהיה הזרע, שאיתו אני אקים את הברית. מה אתה חוזר לישמעאל?
זה אישיות שלו, דואג לכולם. כאילו, גם דואג לבן שלו.
סוציאלית?
לא, גם עתידית.
אז זהו, אני מרגיש שזה הרבה מעבר לזה. אברהם אבינו מאוד מאוד בורח כאילו מהמקום הגזעי. מאוד בורח מהמקום שיש פה איזה מין כאילו דם כחול של אומה נבחרת שהם כאלה מוסרים וטובים ויפים וזה, והם לא יהיו דוגמה לגויים, כולם יגידו, בסדר, ברור שאברהם מתנהג יפה, כי זה משפחת אצולה. הוא כל הזמן מנסה לבוא, להרחיב את המעגלים. כי הוא תבואו גרים, תבואו אליעזר, לוט, ישמעאל אפילו. הוא לא רוצה להישאר במעגל הזה. לכן זה טוב לו מאוד עם אגר. אגר, על פי באמת חזל, היא בת פרעה. זה כאילו מרחיב את המעגל. זה כבר לא רק המשפחה שלי, מחרן. הוא בא פה על משהו שהוא הרבה יותר רחב. הרבה יותר מאפשר לאדם מהשורה להגיד, אני גם רוצה להיות חלק מזה. זאת אומרת, אם הייתי אומר את זה קצת יותר חד, אני אומר שאברהם חיפש אומה שהיא רב-לאומית כזה. כאילו מכל הגוונים שיהיה, ובדבר הזה, אז אליעזר הוא מצוין. הוא כנעני אליעזר הרי. זה כאילו משהו שהוא יכול מאוד להשלים את התמונה. יש גם כנענים בעם הזה, יש גם מצרים בעם הזה, יש גם חרנים בער הזה, בעם הזה. זה בסדר, כן. נכון. אבל זה שהוא אומר, לו יש לי חלף עניך, בן ביתי יורש אותי, כל זה, זה לא רק כאילו כיתור. הוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא, אני כאילו מיואש. את שומעת שבאיזשהו מקום הוא אומר לו, הוא לשמוע שמעתיך. יותר מזה. אחרי שהסיפור הזה נגמר, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, את בריתי יקים את יצחק. מה הפסוק הבא? בפסוק אף ב' את לא היית בצהל, חבל. לא חבל בכלל, חבל כאן. הקשר הזה. והיכל לדבר איתו, והיה אלוקים מעל אברהם. בצהל זה נקרא רות סוף. לא קשור לרות. זה, הכוונה זה כאילו, אמרתי משהו, אל תענה לי. כאילו אין פה איזה סיום שיחה טוב להתראות. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, והוא נעלם.
לא, כי
הקדוש ברוך הוא
גם
מבין
שכאילו עד עכשיו, כל מה שהוא אמר לאברהם, כאילו הוא בא ושימש את התוכניות.
לא להגזים זה, אבל היה פה איזה מתח. אז פה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו, אני לא מתווכח איתך. הוא הזרע שלך, את הברית אני אקים איתו. עוד שנה, והוא הולך. מה אברהם עושה עם ישמעאל בנו? יש עכשיו ציווי בעצם על ברית מילה שהיא האות לברית, נכון? זה האות לברית בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם. היה באמת גם ציווי למול את כל העבדים גם. אבל איך אברהם מעל אותם? את שמה לב? וכך אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ידי ביתו, שזה כאילו משהו אחר, זה כאילו עוד שלב, ואת כל מקנת כספו. הכוונה יש פה כאילו כמה דרגות. ישמעאל הוא לא חלק מילידי ביתו, נכון? הוא בנו. יש בנו, יש ילידי ביתו, ויש מקנת כספו. ישמעאל לא נמצא בדקה של יליד בית. למרות שבברית זה היה ברור לגמרי שהברית היא לכל יליד בית, אבל ישמעאל הוא לא באיזה מעמד נפרד. אז אברהם רואה בו בנו עדיין. ישמעאל בנו, הוא כותב, כמו את התורה. ואז הם באמת מלאים, זה אפילו בפסוק נפרד. אברהם מעל בפסוק אף דלת, ישמעאל מעל בפסוק אף ה', והשאר בפסוק אף ז', הם שם נימולים. זאת אומרת, יש משהו אצל, ביחס בין אברהם לבין ישמעאל, שהוא אחרת מאשר כל סתם יליד בית. הוא לא יליד בית רגיל. הוא בנו. מה למדנו מכל הסיפור הזה? כן. ישמעאל נימול בגיל 13, נכון? זה אומר על זה הזוהר הקדוש, שבשכר שישמעאל נימול בן 13, יהיו 13 מאות שנים שבני ישמעאל ישלטו בארץ ישראל. על פי כל החישובים, זה נגמר בדיוק, ובדיוק בתשח. 1300 שנה שתהיה, יש שלטון לישמעאל בארץ. בזכות הברית.
לא, לא היה צלבנים וכאלה?
מה הכוונה?
צלבנים זה לא ישמעאל.
עוד פעם שוב? הצלבנים.
זה לא ישמעאל.
כן, אבל באיזשהו אופן היה שם, לא זוכר בדיוק את את השנים, אבל החשבון אומר שמסולטן סולימן, לא יודע איך הוא נקרא בדיוק, היה רצף של 1300 שנים, בזכות הברית של ישמעאל בין 13 שנה. זאת אומרת, יש לו באמת זכות על הארץ. זכות מוגבלת כמובן, אבל הוא באמת שייך בזכות זה. מה זה אומר על אברהם, כל הסיפור הזה? זה אומר שהאדם הכי פחות מתאים להקים את העם הנבחר היה באמת אברהם. הוא כל כך לא רוצה להיות בקליקה, כל כך לא רוצה להיות סגור כאילו. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא איתו בדיון כזה. אברהם אומר, נרחיב, הקדוש ברוך הוא אומר, תתכווץ, תתמקד, רק יצחק, רק שרה, רק ממנו, זה הברית שלך. אנחנו עוד נראה שבשבוע הבא בעזרת השם, שם מגיע הבירור לשיא, לחידוד הכי גדול. איפה? זוכרת איפה? בעקדת יצחק. העקדה זה היה השיא של החידוד. שם הולכים לראות את המקום אשר נבחר השם. אברהם רואה כמובן, יצחק רואה, ישמעאל לא רואה. אליעזר לא רואה. ושם מי שלא רואה השם החמור, מי שרואה ממשיך הלאה. שזה כאילו התמצית של הבירור הזה. מה בעצם למדנו מכל הסיפור? למדנו שיש בעם ישראל שני גנים. יש גן אחד מתמקד, אברהם ושרה והזרע שלכם יהיה עם נבחר והוא יאיר את העולם. ויש גם אלמנט וגן שהוא גן כללי של אור לגויים. ואברהם מתכווץ, כאילו כל הפרשה הוא כל הזמן מנסה להרחיב והוא מתכווץ. אני לא יודע אם זה יפה, כי זה קצת ככה צער בעלי חיים לקרוא לכם את המשך הדף מקורות, אבל היינו בו בעצמכם אחר כך, שיש באמת מקרים שבהם רחבות הלב שרוצה לכלול את כולם סביב אותו המעגל, היא יכולה בסוף להביא חלילה לעיוות של המציאות. ולכן יצחק הוא בדיוק התיקון של אברהם. הוא בדיוק להפך, זאת אומרת, יצחק הוא בדיוק שרה. שרה היא מאוד, בהקשר הזה היא מאוד ימנית. ויצחק הוא ממש כזה, זאת אומרת, הוא גבורה, וההבדל שבין אברהם עם הפלישתים לבין יצחק זה שמיים בארץ. יצחק לא סופר אותם. אז עד לכאן זה חצי מנה, סך הכל, נכון?
למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת בוחר באברהם?
זהו, כנראה שאין לנו ברירה. כדי שעם ישראל לא ישכח שהוא אור לגויים, חייב להיות שכבר בהתחלה, בשורש, בזרע שלו, יהיה שם כאילו איזשהו גן מאוד נוכח, שאומר, אל תתבלבל, אל תתקע כאילו בשלב ביניים. זאת אומרת, יש משהו מאוד חזק, שסוף המעשה הוא במחשבה תחילה. זאת אומרת, התכלית של עם ישראל בתור תיקון העולם, הוא חייב להיות על ההתחלה. לכן דווקא אברהם, שהוא כל כך מנוגד לזה, הוא צריך להביא האומה. כדי שלא יהיה מצב שאנחנו איכשהו תקועים שלי הצלתי. זה גם לקח לנו כמובן. אבל זה רק חצי תמונה. שבוע הבא שאנחנו נעסוק בהמשך התמונה בפרשת וירא, ששם העסק מגיע לרתיחה. ושם באמת הבירור הזה של כאילו מי יוביל את האומה, או איזה צד יהיה דומיננטי יותר, הוא ממש מתחדד בשבוע הבא.